אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השמחה והגישה החיובית לחיים. הרמח"ל כתב בספרו מסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. נכון, עיקר התענוג זה בעולם הבא, אבל גם בעולם הזה צריך האדם להגיע לידי אהבת השם, עבודת השם בשמחה. כתוב בזוהר, לית פולחנה כפולחנה דרחימותה, אין עבודה כעבודת השם מתוך אהבת השם, שאוהב את עבודת השם. בפרשת כי תבוא כתוב שהשמחה היא כתריס שמונע את הקללות רחמנא ליצלן. השמחה. השמחה מאופיינת בהרגשה של הרבה אנרגיה, מרץ, התלהבות. מצד שני גם רוגע ושלווה. האדם שלם במה שהוא עושה. האדם המאושר, הוא רואה בגדול את מכלול החיים שלו כמספקים, כנותנים מענה לחלק ניכר מהצרכים, הרצונות והשאיפות שלו. בהרבה מקרים אנשים פונים אל תחום הטיפול בנפש כשהם מרגישים משבר, קושי. הם לא מצליחים לנהל את שגרת החיים שלהם, קשה להם, דיכאון, חרדות, מתחים, רחמנא ליצלן. ויש בעיות והם רוצים לטפל בהם. אבל זו בהרבה מקרים טעות. חשוב שהאדם לא יחכה למשבר, אלא כשהוא מרגיש טוב, אז יראה איך הוא יכול להרחיב את מעגלי העשייה, הצמיחה וההתפתחות שלו. דווקא כשיש לו מרץ ואנרגיה, אז צריך להפעיל את הנפש של האדם. כשהנפש בימי השובע, זה הזמן להשקיע לשנות הרעב, לרגעים הפחות מסמכים, פחות מעודדים, היותר קשים שאמורים להגיע לאדם באופן טבעי, כי לאדם יש עליות וירידות בשגרת החיים שלו. כשהאדם במשבר, כשהוא נמצא בקושי, אין לו מרץ ואנרגיה לעבוד, חשוב לא רק לחפש איך לרפא את הדיכאון, אלא בעיקר לדאוג שהוא לא יגיע לנהל הדיכאון, הקושי, המשבר, את שגרת החיים של האדם. יש גישות שונות מה גורם לאדם להגיע לידי שמחה. אחד יאמר, מה יגרום לי להגיע לידי שמחה? עבודה, הצלחה, כסף. אחד יאמר, הצלחה במקום החברתי, אחד בתחום המשפחתי. יש כל מיני פילוסופיות בעניין הזה. ההסבר לכאורה הוא, שבכל מיני שלבים של החיים הצרכים של האדם שונים. יש זמנים שיש לו יותר צורך בחברה, זמנים אחרים בכסף, זמנים אחרים בהצלחה, במה שקשור להורות וכדומה. קשה לכאורה לומר שיש צורך אחד, שאם הוא יהיה, האדם יהיה שמח. גם אם נאמר שחסר לאדם מעמד בחברה, אבל גם זה לא מדויק. בגלל שמשפחה כבר יש לו. אם ניקח את זה ממנו, אז יתגלה שזה מה שחסר לו, זה הצורך הבולט, הוא יזניח את השאר. קשה לומר שיש לאדם צורך אחד שהוא הגורם, הוא שורש השמחה של האדם. יותר נכון לומר שרוב הצרכים של האדם בשלב הנוכחי של החיים זוכים למענה ולו חלקי, אבל הוא בכיוון, הוא מרגיש תחושה של שלימות כי הוא לקראת. ישמח לב מבקשי השם, הוא עדיין לא הגיע, אבל הוא לקראת. הוא לקראת צמיחה בתחום העירת שמיים. הוא עדיין לא במקום המושלם, אבל הוא צומח לכיוון. הוא מרגיש איך שהוא מתקדם, מזמן לזמן, כך בכל תחום. השם ישמואל כתב בפרשת כי תבוא, דבר נפלא, אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום, ואם יהיה שם, ערב הוא שהתשוקה היא תוציא אותו משם החוצה. כך אומר בעל השם ישמואל משמו של אביו בעל האבנניזר. בפרשת קורח הוא אומר, איש אשר התשוקה שלו היא תורה ומצוות, אי אפשר שירד לגיהנום. אפילו אם ירד, הנני ערב בעדו, שימהר ויעוף משם כחץ מקשת. ישמח לב, מבקשי השם. האדם צריך להיות בכיוון. עוד נקודה. האדם לא יכול לצפות שהשמחה תפרוץ. השמחה היא רגש. רגש שצריך להשקיע בו. עושר ושמחה זה כמו עסק, זה לא אוטומט. התרבות לא פעם מנסה לשדר לאדם. להיות שמח, זה צריך לפרוץ מתוכך. צריך לזרום, צריך להיות טבעי. חייב להיות מחובר אליך. חייב להיות חלק ממך. אם זה לא פורץ, אם זה לא בא עמך, זה לא אמיתי. כל מיני אמרות שנשמעות כל כך טוב, אבל הן כל כך שטחיות לפעמים. הן חלקן נכונות, חלקן לגמרי לא. אם האדם יחכה שהשמחה תברוץ, הוא עתיד לחכות הרבה זמן. האדם יסודו מאפר. בספרים הקדושים כתוב שמידת העצלות היא נטייה טבעית וחזקה בנפש האדם, וזו הכוונה שהאדם יסודו מאפר. ואם לא שהאדם יעבוד על התכונה של השמחה, האפר, העצלות, ישתלט עליו. אם האדם יחכה שבאופן טבעי תברוץ השמחה, הוא עתיד לחכות. זה לא אמור להגיע לבד. חשוב שהאדם ינהל את הרגשות שלו, את השמחה שלו. חשוב שהאדם יקבע סדר יום שבו הדברים שהוא אוהב, מרגיש טוב בהם, יהיו באופן טבעי חלק מהחיים שלו. אנחנו צריכים לעשות מעשה על מנת שהרגשות החיוביים יהיו חלק מהחיים שלנו. אם זה ללמוד, לפעמים פעילות גופנית, אולי חברה, העושר והשמחה הם לא פרויקט צדדי בחיים, אלא משהו מהותי שאם לא נחליט שהוא חלק מהחיים, הוא פשוט לא יהיה. החתם סופר אומר, המצווה הראשונה שנער בר מצווה מקבל ברגע הראשון שהוא נעשה בר מצווה. מה זה? הרבה אנשים אומרים קריאת שמע. לכן גם המשנה במסכת ברכות מתחילה מאימתי קוראים את שמע? מתי? בערבית. כי זו המצווה הראשונה של נער בר מצווה. אומר החתם סופר, יש מצווה קודמת. ומהי המצווה הקודמת? השמחה. עוד לפני זמן קריאת שמע של ערבית, ברגע הראשון להיות שמח שאתה אדם שנכנסת אל נועם עול התורה והמצוות. אז השמחה היא לא משהו צדדי, אלא משהו מהותי בחיים, שאם לא נחליט שהוא חלק מהחיים, הוא פשוט לא יהיה. כמובן שחייב האדם לנטרל את הרעלים הרגשיים בחיים שלו. אותם אנשים שמבקרים אותו, משפילים אותו בצורה לא עניינית. חובה לנטרל את כל סוחתי הזמן, מנצלי הזמן, גוזלי הזמן למיניהם. הטלפון הנייד, לדוגמה. אצל הרבה אנשים הוא כמעט התמכרות. ללא הטלפון הנייד, אם נאמר להם יומיים ללא הטלפון, הם לא יודעים למלא את היום שלהם בעשייה עם עצמה, עם המשפחה. הם מכורים ונעולים בתוך מעשר התפיסה שאי אפשר לחיות ללא טלפון. נראה להם שהיום כל כך עסוק, אם נוריד להם את הטלפון, הם פתאום יבינו שלא פעם, יש להם שעתיים שלוש משעממות במהלך היום. נקודה נוספת, שהיא מהותית להרגשת השמחה של האדם, זו המשמעות שיש לאדם בחיים שלו, המטרות שלו, השאיפות. אני קם כל בוקר בשביל מה? מה המטרות הפרטיות, הכלליות, בתחום הבריאות, החינוך, החברה, בתחום הנפשי, הרוחני? מטרות נותנות לאדם תחושה של אנרגיה. יש כיוון שלשם הוא מתפתח, לשם הוא צומח. עוד נקודה. הישגים תוצאות. זה דבר שנשמע טוב מאוד על הנייר, אבל זה הפכפך מאוד. בעיקר אם בזה נמדד האושר והשמחה שלנו. מצד אחד, צבירת הישגים יכולה לגרום לאדם להרגיש נפלא. זה בוודאי דבר שמשפר פלאים את הביטחון העצמי של האדם. מצד שני, רדיפה אחרי הישגים יכולה ליצור תלות לא בריאה, להכניס לחיים שלנו לחץ ואכזבה. זה בסדר ונורמלי שאדם מתרגל שיש עליות וירידות, ולא שהוא נכנס לשוק, להלם, לזעזוע, כשיש ירידה בחיים שלו. יש את שנות הסובע ויש את שנות הרעב. לא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל בזמני ההצלחה, ואין להתייאש באותם רגעים שנראים כמשבר יחסי ונראה שאין סיכויים. הדבר הבולט שאדם זקוק לו זו המגמה והתנועה קדימה. שינוי הרגלים שליליים, יצירת הרגלים חיוביים, היא גם כן מהותית לתחושת השמחה והאושר בחיים של האדם. עוד נקודה. חשוב ומהותי שאדם יראה את עצמו כאדם חזק, בעל חוסן נפשי שמאפשר לו להתפתח ולצאת ממשברים. גם בזמן של קושי ומשבר חשוב שאדם לא יתייחס אל עצמו כחולה, אלא כאל אדם עם יכולות, עם אנרגיה, עם רזרבות לא מנוצלות. כאדם עם יכולות ותכונות נפש, הוא עדיין לא יודע איך להביא אותם לידי ביטוי. העושר מוגדר כתחושה של שמחה, סיפוק או רווחה נפשית. זה מלווה כמובן בתחושה שהחיים טובים ומשמעותיים, ששווה לחיות אותם. אומר דוד המלך, שכחתי מאכול לחמי, מרוב העיסוק והעשייה. רמת תחושת העושר הבסיסית של כל אדם היא יציבה פחות או יותר. אירועי חיים משמחים במיוחד יכולים להעלות את סף העושר, כמו שרחמנה ליצלן. נסיבות חיים קשות כמו אובדן, מחלה או נכות, רחמנה ליצלן, יכולים לפגוע בסף האושר. באופן כללי לבני האדם ישנה יכולת הסתגלות. בני האדם מתרגלים מהר מאוד לשינוי לטובה. משהו טוב שהם מקבלים, הם נהנים ומרגישים טוב ברגע הקבלה. אבל הם מתרגלים לזה מהר מדי. לפעמים גם לדברים שליליים, האדם מתרגל מהר מדי וחוזר לשגרה. לדוגמה, משבר כלכלי, בימים הראשונים הכאב חזק, עם הזמן האדם נרגע, מסתגל ומתרגל. לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע. לפעמים זה טוב כיוון שזה עוזר לאדם לחזור לשגרה. לפעמים זה רע, כמו שאומר רבוני פשיסחה, על מה שכתוב על בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת סבלות מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מהסבלנות שהייתה להם. הם כבר התרגלו לממתי שערי תומה. הם לא עשו שינוי. הם לא הזדעזעו. הם נעשו כהחושים. וגם זה לפעמים דבר שלילי. האדם מתרגל למקום הרע. מנצלים אותו, פוגעים בו, משפילים אותו. הוא נשאר שם, הוא התרגל. הוא לא מחפש שינוי, הוא לא מאמין בשינוי. עוד נקודה. חשוב לדעת שאנשים מאושרים חיים יותר זמן, יותר שנים. הם עושים פחות פשעים, הם יותר יצרנים, יותר מוסריים. כמובן, מצליחים יותר כלכלית וחברתית. בגדול, האדם המאושר הוא אדם שמרגיש יותר רגשות חיוביים משליליים. סיפוק, שמחה, תחושה טובה, תקווה. הם אלה רגשות שיבואו. אבל לא לבד, אלא אם האדם יפעל. בסור מרע ועשה טוב. סור מרע להסיר את ההרגלים והתנהגות שלילית, ועשה טוב, עשייה נכונה. כמובן, שיש לאדם משמעות ומטרות בחיים, אלה הם דברים בסיסיים לחיים שמחים של האדם. ברור לו מה הוא כן רוצה בחיים ומה הוא לא רוצה בחיים. בפורים שותים עד אלו ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר השפתי חיים, שהאדם יודע שיש מה שרע, זה ארור המן, ויש מה שטוב, זה ברוך מרדכי. האדם יודע מה הוא רוצה, וממה הוא רוצה להתרחק. סור מרע ועשה טוב, זה המודע של האדם. אבל אם הידיעה הזו היא רק במודע של האדם, זה לא מספיק. למה? כי תמיד יכול להגיע המלאק בגימטרי הספק ולעורר ספקות על דרכו של האדם בחיים. הוא מתמלא בהתלבטויות. אין לו יותר את הנחישות. אבל כשאדם לא רק במודע שלו, אלא גם בלב שלו, מחדיר ומפנים מה חשוב ומה הוא רוצה. זה ברוך מרדכי בלב. ממה הוא רוצה לברוח? זה ארור המן בלב. לא רק בידע, לא רק במודעות, אלא גם בלא ידע שבנפש, בסודות שבנפש, בפנימיות, נכנס יין, יצא סוד, סוד בגימטריה יין, הכל בגימטריה 70, זה נכנס אל תוך הסוד של האדם, הלב של האדם, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו, מהלב, תוצאות חיים, נכנס יין, יצא סוד, וזו הגימטריה של אותו דבר, עין, כי ככה האדם רואה את העולם, כפי מה שהסוד, הלב שלו, איך שהוא נוטה לראות את הדברים. אבל זה סוד לאדם, כי לא תמיד האדם יודע מה קורה בליבו. לכן עין בגימטריה 70, סוד בגימטריה 70, יין בגימטריה 70, ובפורים עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. לא מספיק לדעת שארור המן הוא ברוך מרדכי, אלא צריך להפנים בלב של האדם, בכוחות הנסתרים של האדם, שלא תמיד ידועים גם לאדם עצמו, בסוד של האדם. נכנס יין, יצא סוד, וכשזה נמצא כך, בלב של האדם, בסוד של האדם, במה שנסתר מכל האנשים האחרים, מה שבליבו פנימה, אז כך זה גם העין שלו, כך הוא רואה את העולם. מהמקום הזה, הוא צריך להפנים שארור המן הוא ברוך מרדכי. וזו הכוונה שהאדם ישתה בפורים עד לא ידע, עד שלא ידע, עד הרובד הזה שנקרא לא ידע שבנפש, בין ארור המן לברוך מרדכי, שזה יהיה חדור לא רק במודע, בידע שבנפש, אלא בלב, בלא ידע שבנפש. יש פתגם שאומר, רק מי שיודע לומר לא, יודע לומר כן. מי שיודע לומר לא למה שגוזל את האנרגיה, יודע לומר כן למטרות ולשאיפות שלו, לנפש שלו, לשמחה שלו, לדברים החשובים בחיים. וכמו שהזכרנו, השמחה והאושר, זה לא רגע נוכחי, אלא זה הכיוון של האדם בחיים. המגמה של האדם, הכיוון שלו. עוד נקודה. בוודאי שאחת התכונות הבולטות שהאדם צריך שיהיה לו על מנת שיהיה מאושר, זו המשמעת עצמית. עושר, שמחה ומשמעת עצמית הם תלויים אחד בשני. בשונה ממה שנדמה להרבה בני אדם, שאם הם צריכים להיות עם משמעת עצמית, הם יהיו אנשים לא מאושרים. זה כבד מדי, זה קשה מדי. עושר, שמחה ומשמעת עצמית הם תלויים אחד בשני. האדם עם משמעת עצמית הוא אדם שמשלם מחיר קטן ביחס לתגמול האדיר שהוא מקבל. המחיר של חיים ללא משמעת עצמית זה חיים מלאי חרטה ורגשות אשמה. עוד נקודה. עוד מאפיין בולט אצל אנשים מאושרים. אנשים שבמהלך החיים מגדירים את עצמם כמאושרים, אלה אנשים שיש להם כמה תכונות בולטות. אחת מהם, היכולת להכיר תודה למה שיש בינו לבין עצמו. לעשות רשימה של הדברים שהוא מוכיר עליהם תודה, שהוא מעריך שהוא יודע שללא זה, החיים לא היו חיים. להודות בינו לבין עצמו, בוודאי להקדוש ברוך הוא, לאנשים, לבני המשפחה, החברים. עוד תכונה בולטת שיש לאנשים שמחים, זוהי התקווה. היכולת להרגיש שיש כיוון לשיפור בכל תחום בחיים. לא בצורה אובססיבית, אלא מתוך הרגשה שאפשר לשפר. אבל לא שסותר את הכרת התודה. לדוגמה, אני מודה להשם על הבריאות. יחד עם זאת אני שואף להיות בריא יותר. לשמור על הרגלי האכילה הבריאים יותר, כי אני שואף להיות בריא יותר ויותר. על פעילות גופנית, על בריאות נפשית. מכבד מה שיש, רק שואף לעוד. כך בבוקר מתחילים את היום, מודה אני על עצם החיים, ובתפילת העמידה מבקשים עוד, על מה שאפשר להשיג. לפתח אופטימיות ותקווה. לא רק לחבות שריפות בשגרת החיים, אלא להתפתח עם עוד ועוד פרויקטים. חשוב ומהותי שהאדם לא ישווה את עצמו לאחרים. למה להם יש ולי אין? לא להתמקד בהשוואות לאחרים, כי קנאה מוציאה את האדם מהעולם. אלא כן אפשר ללמוד מאחרים בבחינת קנאת סופרים, תרבה חוכמה. עוד נקודה. נקודה חשובה. לדעת להשיח דעת. אם מישהו העליב אותנו, פגע בנו, אמר מילה לו במקום בעיניים שלנו, לא להיכנס, לנבור, להעמיק למה הוא אמר, מה הסיבה, מה השורש, איך ההורים שלו התייחסו אליו, איך הוא עתיד להתייחס לילדים שלו, איך ההתנהגות שלו בכלל תשפיע על החברה, לאנושות כולה. המחשבות האלה יתסכלו את האדם, כי הן מעצימות את חוסר היכולת של האדם. לא כל פעם שבני האדם אומרים, בואו ונחפש בשורש, הם פועלים בחוכמה. לא פעם זה מתוך סיסמאות, אשליות, כאילו שאם הוא ידבר על השורש, אז הוא יגיע למצב שהוא יפתור את כל הבעיות של החיים שלו. כאילו שכך פותרים את הבעיות. לא פעם זה נובע מתוך עצלות ומכירת אשליות. עצלות של האדם שחושב שאם הוא ימצא את השורש, הוא יפתור את כל הבעיות. ומכירת אשליות של האומרים כך, באמת, אם תמצאו את השורש, אז נפתור את כל הבעיות? האם אין הרגלים לאדם? גם לו יצויר, נמצא את השורש. לאדם יש הרגלים שהוא יתרגל אליהם. את ההרגלים צריך לשנות. יש הרבה דברים שצריך לעשות. המודעות היא לא כזה כוח חזק שיכול להשפיע על האדם שכשהוא יהיה מודע, שהוא מתנהג איך שהוא מתנהג, כי בילדות שלו העליבו אותו, השפילו אותו, פגעו בו, אז פתאום היום, בגלל המודעות הזו, הוא יהיה אדם חזק יותר, טוב יותר, יעיל יותר. זו לא פעם מכירת אשליה. זה לא כל כך קל. החיים מסובכים וקשים ומורכבים יותר מזה. לא פעם זה מכירת אשליות שנשמעות חכמות, אבל אין להם תוצאות. שלא לדבר על ההיבט רחמנא ליצלן, לעבור על מצוות דאורייתא, לדבר חלילה רע על ההורים, על בני המשפחה. לא תמיד זה לתועלת, לא תמיד זה באמת דבר שהוא ראוי, וגם אם זה לתועלת, כמה זה מותר? עשה לך רע והסתלק מן הספק. יש לדון אם יש בזה תועלת, ואם יש בזה תועלת, גם אז, האם זה בכלל יהיה מותר? האם אין דרך אחרת? חלילה, לדבר רע על ההורים. ארור, מי שמזלזל, מקל ראש, רחמנה ליצלן בהורים שלו. עוד נקודה. דבר נוסף שגורם לאדם הרגשה טובה, שיש בו את תכונת הנתינה. הגאון רב חיים משמולביץ אומר שאני חשוב כמת. למה? כי אין לו כסף. אין לו כסף לתת לאחרים. מי שלא יכול לתת, נחשב כמת. כמובן, אם יש לו עצה טובה, נוכחות, חיוך לאנשים אחרים, הוא נחשב כחי. אבל העיקרון הוא שמי שלא יכול לתת לאחרים כלום, נחשב כמת. הנתינה לאחר, מעבר לחסד למען האחר, יש בה נתינה לנותן, תחושה של עוצמה, של חשיבות, של נוכחות, של ערך, של משמעות. דבר נוסף, חשוב לטפח יחסים טובים עם האנשים שאנחנו רוצים להיות בקשר איתם לטווח ארוך. דבר נוסף, שהוא מהותי, היכולת לפתח אסטרטגיות להתמודדות עם לחצים, טראומה, קשיים, לא לפחד, לא להיבעל מרגשות שליליים. אנשים חושבים שביטחון עצמי זו היכולת של האדם לא להרגיש רע. זו טעות. מה שחשוב הוא שהאדם ידע לא להיבעל מהרגשות השליליים. גם אם מדי פעם הוא מרגיש רע, דאגה בלב איש ישכנה, אומר הפסוק, כך אומר שלמה המלך. לא כתוב בפסוק דאגה בלב איש ישיחנה, אלא כתוב דאגה בלב איש ישכנה, והגמרא אומרת, במסכת יומא, רב עמי ורב אסי, ישיחנה מדעתו או לאחרים. ומה הכוונה דאגה בלב איש ישכנה? אומר המלבי, אם ישכנה יקופף את הדאגה, יוריד את הפרופורציה של הדאגה, דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב זו התורה, ישמחנה. אז אם מדי פעם הוא מרגיש רע, דאגה בלב איש ישכנה, יקופף את הדאגה, איך? על ידי כך שישיחנה מדעתו, או לאחרים, לא להעמיק במחשבות, אלא לתת להם מענה הגיוני, מענה רציונלי, להסביר לעצמנו, אם יש נראה קושי באופק, הוא לא בהכרח כל כך קשה, כל כך גרוע, לתת איזשהו הסבר מסוים, אם יש חשש לפיתורים מהעבודה, חוסר התמודדות בהצלחה בקהילה, בנושא הבריאותי, נושא זה או אחר, לתת מענה הגיוני. אופציה אחת יכול להיות רע, אופציה שנייה לא כל כך גרוע, אופציה שלישית אפילו יהיה מצוין. דבר נוסף שמהותי, על מנת שהאדם יוכל להיות אדם שמח. ללמוד לסלוח, לא להתנקם, לא לחוס על האדם האחר, וזה תלוי בכך שהאדם מתעסק בעצמו, לא בכעס על האנשים האחרים, לא לחפש את הצדק בעולם, אלא את היעיל. לא להיכנס עוד פעם ועוד פעם אל מעגל העולם הלא צודק, העולם הלא יעיל. לא לחפש כמה כולם משקרים, מרמים, מקנים, כמה הוא רודף כבוד, הוא רודף את המלחמה וכדומה. לא לחפש את הצודק, אלא את היעיל. כשאדם מחפש את הצדק, הוא כועס למה לא מתגמלים אותו, כשהוא מאמין שכן צריכים לתגמל אותו. כשאדם מחפש למה לא מספיק מפרגנים לו, הוא בכביש המהיר אל התסכולים. ודאי שטוב שמתגמלים את האדם, מפרגנים לאדם, מעודדים את האדם, אבל לא רק זה. לא להתמקד האם העולם הוא צודק או לא צודק, אלא מה אני יכול לעשות כדי לשפר את העשייה, את הצמיחה שלי, את שיפור המידות שלי, את עבודת השם שלי, את תחומי העניין שלי. כשאדם מחפש למה העולם לא צודק, הוא בכביש המהיר אל התסכולים. זה לא נדמה, אבל זה כך. השגת העושר דורשת למידה, תרגול, התמדה. העיסוק בעושר הוא ביסודות תרגול, יותר מאשר חוויה רגשית חד פעמית, והתנאי להשגת העושר זוהי המחויבות לנסות עוד פעם ועוד פעם. עושר הוא עסק רציני לאדם. צריכה לאדם להיות מחויבות להיות מאושר, לא רק כלפי עצמו, אלא גם כלפי בני זוג ומשפחה. בגלל שכשלאדם לא טוב, זה משפיע לא רק על עצמו, גם על הסביבה שלו. הוא גורם לקרובים להרגיש רע, הוא מרעיל את עצמו, את האחרים. רגשות חיובים ומצב רוח טוב, לעומת זאת, פותחים את האדם לאחרים, לעצמו. אנשים מאושרים מתנהגים בדרך כלל יותר טוב לעצמו ולאחרים. הלב פתוח, המוח פתוח. אומר המהר"ל מפראג, השמחה היא שלמות הנפש, כי כשהאדם שמח, הוא מרגיש טוב יותר, הוא מחייך יותר, הוא פתוח יותר. העיסוק באושר הוא חלק ממחויבות מוסרית ורגשית של האדם כלפי עצמו וכלפי הסביבם. אומללות לא דורשת אומץ, וגם לא מאמץ. כל אחד יכול להיות אומלל. ההישג הגדול הוא המאבק להשיג אושר ושמחה. קל להתחפר באומללות. האושר הוא דבר שיש להשיג אותו, לא רגש שצריך לחכות לו. כדי להרגיש מאושרים ושמחים צריכים בני האדם לקחת מדי פעם סיכונים, להתמודד עם כאב, עם ניסיונות חדשים, עם גיוונים בחיים. אנשים מאושרים הם אנשים סקרנים. תכונת הסקרנות עוזרת לאדם לעשות פעילות שמסייבה לו לפעמים קצת אי נוחות, אבל מקפיצה אותו לשיאים נפשיים חדשים. אנשים מאושרים לא מתמקדים יותר מדי בפרטים. הוא חייך אליי או לא? האם הוא הרים גבה כשדיברתי איתו? או לא. הוא מקשיב לי 100% או לא. בני אדם מאושרים לא נכנסים יותר מדי לפרטים. אנשים מדוכאים כן, נוטים להרער יותר ויותר בחוויות שלהם, כמה הם מתוסכלים, כמה הם מסכנים, וכך לקבל תובנות על עצמם, על המצב האנושי, למרות שזה גובה מהם מחיר נפשי. אנשים מדוכאים, ערים לשינויים קטנים בהבעות הפנים של האנשים האחרים. אנשים מאושרים נוטים להתעלם משינויים רגעיים כאלה. הבזק של כעס, גיחוך לגלגני. כשבני זוג עם מצב רוח מדוכדך, הם בדרך כלל שמים לב לשינויים הקטנים ביותר, ולא פעם נגררים לריב. לדוגמה, ראיתי איך גלגלת את העיניים, ראיתי את הבעות הפנים שלך, למה עשית את זה ככה? למה אתה צוחק? כנראה לא אכפת לך. יותר מדי שמים דגש על הבעות הפנים של האדם האחר. אבל כשהאדם במצב רוח טוב, הוא נוטה להבליג על דברים מהסוג הזה. לאנשים המאושרים ביותר יש הגנה רגשית טבעית, נגד כוח הכבדה הזה של התמקדות בפרטים הקטנים. זה לא אומר שהאדם צריך להיות אדיש לכל תחומי האחריות שלו. תשומת לב לפרטים היא תכונה מועילה, אבל תשומת לב רבה מדי לפרטים מזעריים עלולה להתיש ולשתק את האדם. האנשים המאושרים ביותר משלימים בשמחה, אם כך שהחתירה לשלימות היא מתכון לאסון. ונסיים בכך שחשוב שהאדם, גם כשלא מגיע לשלימות, ואפילו יותר גרוע, מתי שנראה שקשה כל כך, שלא יתייאש. בעל האמרי אמת מגור היה אומר כך, בפרשת כי תבוא, פרשת הקללות, בסוף הפרשה מופיע פרשת הביקורים, ללמד שגם אם עברו על האדם כל כך הרבה שנים של בטלה, של קללות, של קשיים, שלא יתייאש, אחרי כל הקללות של פרשת כי תבוא, מצוות הביקורים. להשיח דעת ממה שהיה, לפתוח דף חדש. פתגם יפה אומר, אל תיתן למי שהיית אתמול למנוע ממך להיות מי שאתה יכול להיות מחר. לא ליפול ברוחו מהנפילה מהמשבר, אלא להמשיך בכוח ובגבורה. הלאה, ובמוסף של ראש חודש, אומרים מזבח חדש בציון תכין. היו דורשים כך, מזבח חדש. אם אדם רוצה לזבוח את היצר, איך זה? חדש. על ידי ההתחדשות. כך מופיע בספר בית אהרון. חטא העגל. למה הוא היה? כיוון שהיה בלבול. בתזיין בתמוז בא השטן וערבב, הוא בלבל את העולם, והראה דמות חושך, ואפלה וערבוביה. כולם אמרו, נפטר משה רבינו. שורש החטא מערבוביה, מבלבול הדעת. שורש הצמיחה וההתעלות, ישוב הדעת. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.